שלום וברכה לכולם. הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו זה נושא שהוא בנפשי ובנפשכם, אתם בטח יודעים את זה, בגלל זה אתם גם פה. נושא הזוגיות. למעשה, השם של השיחה הוא זוגיות שיח, ולא שיח בזוגיות. אמנם בשביל להגיע לזוגיות שיח צריך שיח בזוגיות, אבל קודם כל נכיר מושג חדש, שנקרא זוגיות שיח. קצת פרטים עליי, לי קוראים משה חסדאי. אני זכיתי ללמוד ייעוץ נישואין בינר, זכיתי להיות וללמוד שם גם כמטפל בשיטת 12 צעדים, למי שמכיר את שיטת טיפול הידועה הזאת בעולם. אני בעצמי באקדמיה של החיים בנושא זוגיות מזה 24 שנים, עם זוגתי שתחיה, זמרת ידועה בציבור שלנו בשם דפנה חסדאי. יש לנו 12 ילדים, ואנחנו 24 שנים חיים בתנאי לחץ ומתח מתמיד כחלוצים מתיישבים יהודים בבית אל. ממילא כל נושא הזוגיות הוא משמעותי מאוד, במיוחד כאשר אנחנו נמצאים בתנאי אי-ודאות, תנאי חירום, תנאי לחץ, כשהמשפחה כולה הייתה תחת הלחץ של אינטיפאדה, בין 95 ל-2005, 10 שנים רצופות. כל הדברים האלה העמידו במבחן גדול את הזוגיות שלנו. לצורך העניין גם נזקקנו ללמידה עצמית, שאלנו אנשים חכמים מאיתנו, גם תלמידות חכמות וגם תלמידים חכמים, קיבלנו עצות במשך השנים, גם נפגשנו מטפלים מסוגים שונים שסייעו לנו והקנו לנו כלים מקצועיים, ובסופו של דבר החלטתי להפוך את זה למחקר, ממש מחקר. אז אני הקדשתי לזה זמן, הקדשתי לזה שנים, ומצאתי כמה דברים חשובים שאני אשמח לשתף אתכם בהם. אבל צריך לזכור, וזה עומד מעל הכל, שקודם כל צריך להודות לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אחרי כל העצות הטובות ואחרי כל המחקרים וכל, ותכף נראה שיש ממש שיטה שאם מאמצים אותה אז הכל נראה אחרת. עדיין, בלי עשיית הדשמיה של הקדוש ברוך הוא, בלי זה שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוך הזוגיות, אין סיכוי לזוגיות, אפילו אם נעשה את כל מה שעכשיו נלמד, ונלמד את כל העצות, בלי עשיית הדשמיה, זה לא ילך. זוגיות היא ממש בית מקדש. הפרופסור שלימד אותי את הנושא של ייעוץ נישואין, קוראים לו פרופסור רמי שקד, והוא היה עושה פעולות הכנה, לקראת כניסה לפגישת ייעוץ נישואין, ממש כמו להיכנס לבית המקדש. הוא היה מתקין את עצמו לפני שהוא היה נכנס לפגישת ייעוץ, ממש כמו בן אדם שהולך לעשות עכשיו איזשהו מפגש עם הקדוש ברוך הוא. וכך הוא לימד אותנו, שבאמת זה קדוש, זה נושא של קדושה, זה הרבה מאוד שיח עם הקדוש ברוך הוא בתוך הקשר, ואני מקדים את זה לפני כל מה שאנחנו הולכים לחשוף כרגע, מכיוון שמה שאנחנו הולכים לחשוף כרגע הוא מדעי מאוד. ולכן שלא תהיה אי הבנה ביחס למחשבה, אולי שמה אם נלך על פי עצות המדויקות של מדענים שחקרו את הנושא, ממילא הצלחה מובטחת. זה לא ככה. יש השתדלות, ועכשיו נעסוק בה, אבל ללא עשיית הדשמיה, לא התערבות של הקדוש ברוך הוא בבניין הבית, אין סיכוי. ולכן אני מודה לו לפני הכל, וגם בסוף הכל, אני מודה לו על זה שבמשך כל השנים ארוכות הוא שמר על שלום ביתנו, שמר על הזוגיות שלנו, העשיר אותה, והעביר אותה, הייתי קורא לזה, איך נקרא לזה, תוכנית אימונים מאוד מאתגרת. זה הפתיחה. עכשיו ניגש קצת לנסות לראות האם נחשפה שיטה. מתברר שכן, אבל קודם כל קצת נתונים. מדינת ישראל מניבה 40 אלף זוגות הנישאים בשנה. שיעור נישואין מהגבוהים בעולם המערבי. תוחלת החיים בישראל מהגבוהים ביותר במערב, ולכן אתם מבינים, אני מדבר על גילאי 80 לאישה ולאיש, ולכן אתם מבינים שאנחנו מדברים על זוגיות, אנחנו מדברים זוגיות משמעותית מאוד, כי היא גם בחברה שיש בה, ברוך השם, נישואין, אבל גם נישואין לאורך שנים ארוכות. ממילא איכות הזוגיות, טיב הזוגיות, השיח שקיים בזוגיות הוא מאוד משמעותי לכל אחד מאיתנו. הוא מלווה אותו בעצם כל חייו, באופן מאוד מאוד משמעותי בחיים שלו. קיימת עלייה לצערנו במספר הזוגות המתגרשים. לא יודע אם דנו איתכם בתופעה הזאת, אבל יש עלייה. פי 3 ב-30 שנה. זה המון. עד 2013, 26% של גירושים, וכעת יש עלייה של 5.8%. אם אנחנו נדבר על מספרים, 10,602 ב-2013, ועכשיו 11,219. כלומר, אנחנו מדברים על כבר על 30% גירושים בחברה הישראלית. מה שמדבר על אחד מכל שלוש משפחות מתפרקת. זה המון. איפה זה נמצא כל כך הרבה? ירושלים במקום הראשון במספר המתגרשים. ממש ככה. אחריה תל אביב. בתל אביב יש גם תופעה מעניינת של שיעור רווקות הגבוה ביותר בארץ. במיוחד רווקות. כל אישה שנייה בין הגילאים 30 עד 34 עדיין רווקה. כל אישה שנייה. אחריה חיפה באחוזי הגירושין. שם אחת מחמש היא רווקה. ואז ראשון לציון, בני ברק במקום ה-17 למי שזה עניין אותו, לא המקום האחרון. כלומר, אנחנו מבינים שתופעת הגירושין היא לא תופעה חילונית, אם נשתמש בהגדרה קבוצתית או מגזרית. היא חוצה את כל המגזרים, כולל המגזר החרדי, שהיה נראה לנו חסין גירושין. ולכן ינר, איגוד יועצי נישואין רבניים, מקדיש את כל עשייתו ואת כל מרצו ואת כל המשאבים העומדים לרשותו כדי להכשיר יועצי נישואין, כדי לבלום את התופעה של הגירושין. מבחינת רווקות נצח, כלומר כאלה שלא מתחתנים לעולם, מעט בישראל, 8%. מגיל 30, למי שרוצה לדעת, יש יותר נשים מגברים. זה אומר שהאתגר לאישה למצוא איש הוא נעשה גדול יותר מגיל 30 ומעלה. בשביל לתת לנו פרופורציה, בארצות הברית, אחוז הגירושין מגיע ל-50%. כלומר, אחת מכל שתי משפחות מתפרקת. בדרך כלל בשיח של אנשים שנפגשים בשעות הפנאי בארצות הברית, השאלה היא לא אם אתה נשוי, אלא כמה פעמים ניסית. עכשיו נגיע לדבר חיובי. עם ישראל הוא עם משפחתי. איך אנחנו יודעים את זה? מספר הלידות למשפחה גבוה יותר מכל ארצות המערב, 3 בממוצע במדינת ישראל, בירושלים, 4, יותר מכל הערים בארץ, אבל איפה יש הכי הרבה אחוזי לידה בתוך הנישואין? אולי, יהודה ושומרון, שהיא בתוכה יש 4% מכלל היהודים בארץ. שם יש אחוזי פריון של 4.7, זאת אומרת 5 ילדים במשפחה באופן ממוצע. האמת שאת הנתון הזה לא בדקתי. לא נכנסתי לרזולוציה של מגזרים. לא בדקתי. מה? גם יישובים לא נכנסתי. משפחות חד-הוריות יש 10% במשפחות בישראל. כלומר, מה זה אומר בעצם? ש-90% הם לא חד-הורים. כלומר, זאת חברה מאוד מאוד משפחתית. מספר הלידות מחוץ לנישואין נמוך, וכך גם מספר הגירושין באופן יחסי לאומות העולם. מה החוקרים אומרים, מה הסיבה המרכזית לעלייה מתמשכת באחוזי הגירושין? מגדירים את זה בצורה פשוטה. השינוי באורח חיי המשפחה. במה זה מתבטא? עצמאות האישה, זה הדבר ראשון. מה, בעבר האישה הייתה פחות עצמאית, יותר תלותית בגבר, גם מבחינה כלכלית, ומכיוון שכך גם במכינות אחרות. כיום, כאשר האישה היא בעצם משתחררת מהתלות, ככל שהיא משתחררת מהתלות, הגירושין נעשים הרבה יותר אטרקטיביים במצבים מסוימים מבחינתה, ומכיוון שמבחינה כלכלית היא יכולה להרשות את זה לעצמה, אז הרבה יותר פשוט עושות את זה. אז עצמאות האישה יש לה גם מחיר, יש לה גם הצלחה גדולה, יש לה גם ניצחונות גדולים, אבל יש בה גם מחיר לא פשוט. הדבר השני הוא רווחה כלכלית. ממילא כשבני הזוג, שניהם בעלי יכולת כלכלית שיכולים לכלכל את עצמם באופן עצמאי, כאשר בא לידי ביטוי משבר בחיי הנישואין, יותר קלה היד על ההדק של הגירושין. כלומר שמבחינה כלכלית הם יכולים לעמוד בזה. נישואין חוזרים פחתו משמעותית. פעם אנשים היו מתגרשים, מתחתנים עוד פעם. היום התופעה הזאת פחתה באופן משמעותי, כלומר מי שנכווה, נכווה קשה, ולא רוצה לחזור על הטעות. ב-15 השנים האחרונות פחת בשליש. כלומר, הגברים נוטים להינשא בשנית פי שתיים מאנשים, אבל באופן כללי לא מתלהבים להתחתן עוד פעם אם היה גירושים. זה בערך הנתונים, שם אותנו פחות או יותר בהבנת התופעה, היקפה והמשמעויות שלה מבחינתנו, זה שלמעשה נישואין זאת מסכת. מסכת שצריך ללמוד אותה. אמנם יש מסכת קידושין, יש מסכת גיטין, אבל המסכתות האלה הרבה פעמים מתעסקות בצד המשפטי, בצד של הסדרת היחסים באופן משפטי כלכלי בין בני הזוג, אבל לא כל כך מתעסקות המסכתות האלה באיך לקיים את הזוגיות בצורה נכונה, שהיא תהיה איכותית ולא תתפרק, או כמו שקורה בהרבה בתים באופן יחסי, כן? את זה לא סקרתי מבחינת סטטיסטיקה, כי לא רציתי ליצור רתיעה גדולה מדי. יש גם גירושין שהם לא מתבטאים בגירושין ברבנות. זאת אומרת, אנשים חיים בתוך אותה יחידת דיור, אבל הם מנותקים רגשית. זה נקרא גירושין רגישיים. תופעה, לצערי, מאוד רחבה. זה לא בא לידי ביטוי בסופו של דבר לגירושין, אבל זה גירושין דה פקטו. מהו סוד הצלחת הנישואין? האם יש שיטה? האם אפשר למצוא איזושהי מתודה שנחקרה מדעית? כי כמו שאמר לנו הפרופסור עמי שקט, שהוא אדם ירא שמיים, תלמיד חכם, וגם מומחה של כבר 25-30 שנה שחוקר את נושא הנישואין בארץ, אייצס גיבר, ככה הוא קרא לזה. יש אנשים שנותנים עצות. הוא קרא להם אייצס גיבר. לא יודע, אני לא אשכנזי, אז אני לא יודע בדיוק איך להגות את זה, תקנו אותי אם אני טועה בהגייה, אבל הוא מאוד מאוד הרגיש צורך לשחרר אותנו מהתחושה שאפשר להתמודד עם האתגרים המוצבים כיום בפני זוגיות באמצעות עצות. ולכן הוא מאוד מאוד עמל כדי לשכנע אותנו וגם להביא אותנו לרמה שנבין שזה חייב לעבור תפיסה שיטתית, מדעית. האם יש דבר כזה? ובכן, כן, יש. אדם יחיד ומיוחד שהקדיש את חייו לחשיפת הסוד להצלחת הנישואין, הוא יהודי תלמיד חכם, ירא שמיים, שמו פרופסור ג'ון גוטמן. לא יודע אם השם הזה מוכר פה. השם הזה מוכר בכל העולם. הוא נחשב למומחה הגדול בעולם בכל הנושא שקשור לזוגיות. פסיכולוג ומתמטיקאי מאוניברסיטת וושינגטון. הוא עקב אחר יותר מ-3,000 זוגות נישואים במשך 35 שנים. עד היום במעבדת האהבה שהקים. כלומר, האדם הזה הקדיש את חייו וממשיך להקדיש אותם לחקר הזוגיות. והוא גילה. הוא חיפש נוסחה מדעית לסוד הצלחת הנישואין וכישלונם. כדרכו של איש מדע, שהוא גם תמיד חכם, הוא סבור שהוא מצא. הוא מצא כי כל הגורמים שמכשילים נישואים או שמבטיחים קשר יציב וחם כבר נמצאים בשפת הגוף של זוגות נישואים. מתי? הם ניתנים לזיהוי ב-15 הדקות הראשונות של ויכוח ביניהם. כאשר מציבים מצלמה אל מול זוג, נותנים לו נושא לוויכוח שהוא רגיל פחות או יותר להתווכח בבית, מצלמים את זה, בתוך 15 הדקות הראשונות האלה אפשר להגיע לחיזוי וניבוי עד 94% הצלחה, שבתוך פרק זמן של 15 שנה הזוג הזה יחזיק בעמד או יתגרש. יש לו 94% ניבוי. זה כמעט ניבוי מוחלט. כלומר, אם הגענו, מבחינה מדעית, לאחוזי ניבוי ברמה כל כך גבוהה, סימן שאנחנו צריכים להקשיב לג'ון גוטמן, כי הוא כנראה גילה דברים שלכל אחד מאיתנו חשוב מאוד לשנן ולחשוב עליהם, ממש כמו משנה ואחר כך גמרא. מה המרכיבים שפרופסור גוטמן חשף, שלמדתי מפי תלמידו פרופסור עמי שקד, המבטיחים קשר נישואין מוצלח? מה זה קשר נישואין מוצלח? זה מוטמע בשם שנתתי לשיחה. השם שנתתי לשיחה זה זוגיות שיח. זוגיות שיח זה ראשי תיבות של שביעות רצון בזוגיות. שני בני הזוג שבעים רצון מהזוגיות שלהם. יש בה יציבות, היא לא מתנדנדת וכל הזמן יש מחשבה לפרק או להרכיב מחדש. ויש בה חוסן. חוסן שעומד בפני משברים, אתגרים, שיש באופן טבעי בחיי משפחה. אנחנו מקווים שכמה שפחות. הגורם הראשון, שהוא המשמעותי ביותר, מבין כל הגורמים שנמצאו ונחקרו על ידי ג'ון גוטמן, הוא מחויבות אישית לברית הנישואין. זאת אומרת, שני בני הזוג שמים מעל הכל את המחויבות לקשר הנישואין. מעל הכל. מעל הילדים, מעל סגפנות, מעל צדקות, מעל הכל. מעל הכל הם שמים את הזוגיות. הם מדרגים את הזוגיות בדרגת החשיבות העליונה ביותר מבחינת החיים שלהם. בוודאי שמעל עבודה או מעל תחביבים, מעל עיסוקים, הזוגיות אצל אותם בני זוג שנצפו ונחקרו, שהייתה המוצלחת ביותר, האיכותית ביותר, שהביאה את העושר הגדול ביותר, זו הזוגיות שבה הייתה מחויבות אישית לברית הנישואין. עכשיו אני רוצה לפרוט את זה למילים. כשאתה שואל אדם, מה זה נקרא מחויבות אישית לנישואין, ושאלת בן אדם בנישואין מוצלחים, הוא אומר לך את המילים הבאות, שימו לב. הנישואין חשובים לי, לא מוכן לוותר עליהם, אעשה ככל שביכולתי להצלחתם, לא רואה את עצמי עם חלופה אחרת, ובן הזוג הוא הכי חשוב לי בחיים. זה השיח של אדם שבאופן מובהק אנחנו מזהים אותו כאדם ששם את המחויבות שלו במקום הכי גבוה לברית הנישואין. כשזה קורה, אתה מובטח נישואין מוצלחים. המחויבות הזאת היא לא סטטית, היא דינמית ומתפתחת. כלומר, היא לא נראית בדיוק אותו הדבר בתחילת הקשר, כמו שהיא נראית אחרי 5 שנים, 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה, 30, 40, 50 שנה. ככל שהשנים חולפות, המחויבות מתחזקת והיא גם מתפתחת. כלומר, היא אופפת עוד ועוד ועוד תחומים מהחיים של כל אחד מבני הזוג. איך מתבצעת ההתפתחות? אין עצה אחרת חוץ מאשר השקעה מתמדת. זאת אומרת, מערכת זוגית היא מערכת יחסים רסיפרוקלית, ככה קוראים לזה בלשון המדעית. במילים יותר פשוטות, היא מערכת שמזינה את עצמה, מעגל שמזין את עצמו. אני משקיע, הזוגיות נעשית יותר איכותית, יותר טובה, אני רוצה להשקיע עוד יותר. ואז משקיע עוד יותר גבוה, עוד יותר איכות יותר גבוהה, נותנת מוטיבציה להשקעה יותר גדולה. זה נקרא מערכת שמזינה את עצמה. כלומר, אי אפשר להצליח בזוגיות בלי השקעה. זה צריכה להיות השקעה מתמדת, יומיומית, מתוך מודעות וערנות מתמדת לצורך הזה. זה לא משהו שאפשר לעשות אותו כמו מציאה, ככה לדרך. זה ממש פרויקט חיים. זה הפרויקט של החיים, של האדם שרוצה למצוא אושר בעולם הזה. זה כבר אני מניח שאתם שמעתם על זה, כן? שבדקו מה זה האנשים היותר מאושרים בחיים, מצאו שאנשים היותר מאושרים זה אנשים נשואים. אז ככה שאם מישהו רוצה עושר, מישהו רוצה שמחה אמיתית, מישהו רוצה להגיע לחיים איכותיים, הפתרון הוא זוגיות. איך עושים את זה? משקיעים כמה שיותר. מה שחשוב להזכיר בהקשר הזה, זה שאין נאמנות כפולה. כלומר, אם אדם רוצה להיות נאמן לסגפנות, הוא שייך לאיזשהו זרם רוחני בתוך היהדות שמאדיר את הסגפנות. אין אפשרות לקיים מערכת יחסים איכותית כשאתה מקדיש את עצמך לסגפנות. אין נאמנות כפולה בזוגיות. הנאמנות חייבת להיות מוחלטת של בן הזוג לבן הזוג. מוחלטת. לא יכול להיות שם שיתוף, מה שנקרא אצלנו. לא יכול להיות חלוקת קשב. הקשב בזוגיות חייב להיות מוחלט איש לרעהו, במקרה הזה איש לרעייתו. בין השאר יש גם מחויבות מבנית לקשר הנישואין. למשפחה כמשפחה. לאו דווקא רק הנושא האישי, שזה אמרנו מעל הכל, שאני באופן אישי מחויב לנישואין, אלא גם מחויבות מבנית. מחויבות שאני רואה במשפחה ערך גדול. אני רואה במשפחה הערך הכי גדול שיש בחברה האנושית, בטח כתלמיד חכם שחושב על החברה היהודית, על עם ישראל, על העם היהודי, לאורך שנים טובות וארוכות לנצח נצחים, מבין שהמשפחה היא מעל הכל. המשפחה היא התא היסודי של האומה. כשהוא מדבר במונחים האלה, אז יש לו מחויבות מבנית לקשר הנישואין. למען המשפחה למען הילדים, למען הכלכלה, למען היציבות הנפשית. ויש גם מחויבות מוסרית לברית הנישואין. המחויבות המוסרית לברית הנישואין מבינה יותר מכל פעם, מאי פעם, עד כמה אפשר רק בתוך מערכת נישואין מאוזנת לבנות חוט שדרה מוסרי לבן אדם. מי שמכיר את מעבדת המוסר האדירה ביותר שיש, זה שבת, כששמים בתוך זה את סעודות שבת, זה המקום שבו האיש והאישה נפגשים עם הילדים ונפגשים זה עם זה. כשאומרים שם משהו שנראה לנו כל כך פשוט, אבל לא קיים בהרבה מאוד בתים בעולם ובארץ, יש דברי תורה, יש שיח, יש התמודדות עם פרשה, עם פסוקים, עם מסרים, עם דברי תורה. זאת אומרת שהמשפחה היא המקום העיקרי שבו אדם יכול לבנות את הזהות המוסרית שלו. הרבה יותר מאשר בבית הספר, הרבה יותר מאשר במוסדות חינוך שלכאורה מקדישים את עצמם, כולל המכון הספציפי שאנחנו נמצאים בו. עכשיו, כלומר, כל המוסדות לא יכולים לבוא לעולם מבחינה מוסרית, במקום האבא והאימא, בצורה שבה הם מתייחסים אחד לשני, בצורה שבה הם מתייחסים לילדים שלהם על שולחן שבת. משם נובעות כל הבעיות, ומשם נובעות כל הישועות. שם זה המקום לעיצוב דמותו, או לא, הייתי אומר לבניין דמותו המוסרית של האדם. כשאדם מבין את זה, בעצם יש לו שלוש רמות של מחויבות לנישואין. מחויבות אישית, מחויבות מבנית, ומחויבות מוסרית. כשכל אלה נמצאים בתוכו, ברגע המשבר, וחייב להיות משבר, אין מציאות שהיא לא משברית, ברגע המשבר זה חומה בצורה כנגד התרסקות. כי אין שום דבר אחר שיכול להזיז אותו מהעובדה שהוא עכשיו עם אישה שנבחרה על ידו, היא בחרה בו, הוא מרגיש הרבה פעמים מה שאנחנו קוראים זיווג, שמשמיים הקדוש ברוך הוא רצה את הקשר הזה, והיכולת הזאת להגיע למחויבות כזאת גבוהה, היא זאת שעומדת בפני כל הסכנות, בפני כל הפגיעות שעלולות להיות בקשרי הנישואין. כאן אני רוצה להגיד גם משהו שהוא, לא יודע עד כמה נתנו עליו את הדעת, אבל יש תפיסה שלמה, קבלית, שאני אזכיר אותה רק בנגיעה קטנה, כדרכם של דברים שבקבלה, שצריך רק לרמז עליהם. היה תמיד חכם, ועדיין קיים, תמיד חכם מאוד גדול, שהקדיש את כל ספריו לנושא של הישות הזאת, שנקראת סיטרא אחרא, איך שהיא מנסה לבנות, לפגוע ולרסק את הבית היהודי. הרב הזה קוראים לו הרב פנחס דניאל הכהן רחלין, לא יודע אם אנשים מכירים אותו, הרב רחלין. הוא כתב ספרים רבים בנושא של שמירת הזוגיות אל מול מתקפות היצר הרע או הסתרה אחרה. ויש עולם כזה, צריך לדעת שיש עולם כזה. מה המשמעות שלו לגבינו? שלא תהיה זוגיות שהיא חפה מתקיפה של אותה מערכת שנבנתה על ידי הקדוש ברוך הוא כדי לנסות אותנו. לא תהיה זוגיות חפה ממתקפות. ממילא, כאשר אנחנו מעמידים מולה חומה בצורה החלטית, נחושה, זאת אשתי, לעולם, זה הבית שלי, זה המשפחה שלי, אני עושה את זה למענה, אני עושה את זה למעני, אני עושה את זה למען הילדים שלי, אני עושה את זה למען העם שלי, אני עושה את זה בכלל למען דמותו המוסרית של האדם באשר הוא. כשהכוחות האלה כל כך חזקים בפנים, הם יכולים לעמוד אל מול פגיעתה הקשה של אותה מערכת שנקראת סתרא אחרא. עכשיו נדבר על נושא שאני קצת רוצה להרחיב אותו, השקעה קבועה בקשר הנישואין. השקעה קבועה בקשר הנישואין מחייבת קביעת זמן, איכות, שבני הזוג מקדישים זה לזו וזה לזה. בסדר? חייב להיות מובן מאליו שלבני הזוג חייב להיות זמן איכות, שבו הם יוצאים ביחד מתוך החיים הרגילים של המשפחה, השגרה, העיסוק, ההתשה של היום-יום, יוצאים ובונים לעצמם גן עדן. אנחנו קוראים לזה איש של שפיות בתוך האי-שפיות. פשוט יוצאים ביחד, הולכים למקום שעושה לשניהם טוב ונפגשים. לצורך העניין, אם שניהם הולכים לשיעור תורה, לא לזה התכוונתי. אם הם הולכים להצגה כשרה, לא לזה התכוונתי. אם הם הולכים למופע של יונתן רזל או אהרון רזל, כמה שהם נפלאים ומופלאים, לא לזה התכוונתי. כלומר, אם הם שניהם יושבים ומולם יש שחקן ראשי אחר, זה לא נקרא מפגש איכותי בין בני זוג. מפגש איכותי בין בני זוג פירושו אני ואת. האישה מספרת לאיש את כל אשר על ליבה. האיש מספר לאישה את כל אשר על ליבו, ובעיקר את הטוב. בעין טובה, באכפתיות, בתמיכה הדדית, במתן דגש על ההצלחות, על היופי. הם ממש עוברים על דברים שנמצאים על הפרק. בין אם זה החלטות שהם צריכים לקבל, בין אם זה סיפור מסוים שאחד מבני הזוג לא יודע, כי השני לא הספיק לספר לו, על אחד מהילדים, על עצמו, על כל מה שקורה. ברגע שיש דבר כזה, נבנה מה שאנחנו קוראים המקדש הפנימי. הזוגיות עכשיו יש בה מקדש פנימי. המקדש הזה זה המקום שבו רק אני ואת נפגשים. אין אף אחד שמפריע למקום הזה. יש גם מרחב מקודש שאף אחד אחר לא נכנס לתוכו. לא ילדים ולא שום דבר אחר. מרחב מקודש לי ולך. זה סוד ההצלחה של זוגיות מקודשת. אם הייתי רוצה להגיד את זה אפילו בצורה קצת יותר, נגיד מה שחשף פה פרופסור גוטמן, זה מה זה קדושה. זאת קדושה. זה קודם כל מחויבות אישית, מבנית ומוסרית, ואחרי כן השקעה מתמדת תוך יצירת מרחב מקודש, זמן מקודש ומפגש מקודש. זה קדושה. אם אנחנו לא מיישמים את זה בתוך הזוגיות שלנו, אנחנו לומדים תורה, אבל לא מיישמים אותה. וכאן היישום הוא בנפשנו. גם כאן צריך איזון בין הלבד והביחד. כלומר, אם אנחנו נהיה כל הזמן רק בתוך הביחד, בסופו של דבר, זה גורם לאיזשהו סוג של מעיסה הדדית. אם נהיה כל הזמן רק בתוך הלבד שלנו, הלכה זוגיות לאיבוד. צריך להיות איזון בין הביחד לבין הלכוד. וכאן חשוב מאוד לבנות מפת היכרות מאוד עשירה של אחד עם השני. מה זה נקרא מפת היכרות עשירה? זה אומר שאני יודע כמעט כל דבר על אשתי. ואשתי יודעת כמעט כל דבר עליי. אולי זה משהו שבגיל שלוש אני אפילו לא זוכר בעצמי, אולי היא לא יודעת. אבל כל מה שאפשר, כל מה שאפשר לשתף, משתפים. מפת היכרות עשירה, מה אתה אוהב לאכול, איזה צבעים אתה אוהב, איזה חגים אתה אוהב, יותר או פחות. האם יש לך עדפה מסוימת לילד כזה או אחר? האם איזה סוג של בילוי או בידור לצורך העניין? אנשים לא אוהבים את המושג בילוי, מלשון בליה, אלא בידור. איזה סוג של בידור אתה אוהב? איזה ספרות אתה קורא? איזה ספרים אתה קורא? איזה מאמרים אתה קורא? למה אתה נמשך? מה התחביבים שלך? אלה הם, כל אלה בגדר השאלות של מפת אהבה עשירה. ככל שהמפה הזאת היא עשירה יותר, ואתה יודע יותר על הבן זוג שלך, ממילא תוכל יותר לשתף איתו פעולה במקומות שתבחר. לא תנגע במקומות שהם רגישים אצלו. לא תעשה לו את מה ששנוא עליו. ואהבת לרעך כמוך, כמו שאנחנו יודעים, המקובלים אומרים, ואהבת לך כמוך זה קודם כל באישה. האיש והאישה. זה המצווה, על פי המקובלים. רבי חיים ויטל. הציווי הזה, לפי רבי חיים ויטל, זה בין איש לאישה. איך עושים אותו? באמצעות ידיעה הדדית. מספרים, מדברים, מתקשרים, לומדים אחד את השני יותר ויותר. ככל שלומדים יותר, נקשרים יותר. ככל שנקשרים יותר, האהבה צומחת ומתפתחת, והמחויבות הולכת וגדלה. יש דבר שנראה לכולנו טריוויאלי, אבל הוא לא טריוויאלי. חלוקה הוגנת בנטל. יש בתים שעשויים אנשים מסוימים לחשוב שבזכות האידיאל שלשמו הם חיים, יש אחד שהאידיאל שלו זה עיסוק ציבורי, השני זה לימוד תורה, השלישי זה יכול להיות עסקים, לא משנה מה, בשבילו זה אידיאל. הוא חושב שבשם האידיאל אשתו צריכה לעשות הכל בבית. או להפך. בסדר? היום זה גם מתחיל להיות גם להפך. זה נקרא חלוקה לא הוגנת בנטל. זה שאתה לומד תורה זה לא פותר אותך מנטל. אולי זה יותר מחייב אותך. כי אם אתה הולך לפי ההלכה שכתובה ברמב״ם, אתה צריך לכבד את אשתך יותר מגופך. זאת אומרת שבעצם הלימוד תורה אמור לפתח אצלך חלוקה הוגנת בנטל. אתה נוטל יותר ויותר חלק במה שקורה בבית. נראה לך ששטיפת כלים זה מעשה זניח? ממש לא. הוא מעשה של קדושה. נראה לך ששטיפת הבית זה מעשה זניח? ממש לא. זה מעשה של קדושה. כי אמרנו, הכל זה לבנות את המקדש הפנימי. הצדיקים שאני פגשתי מלמדים שבאמת במקומות האלה המפגשים של האיש והאישה הם הכי מלבבים. כשהם שוטפים את הבית ביחד, כשהם עושים כלים ביחד, כשהם מחליפים טיטולים ביחד, כשהם קמים ביחד בלילה, בשביל הילדים. אלה המקומות שבהם נמדדת הקדושה. היא לא נמדדת בציטוט פסוקים או בידיעת התלמוד בעל פה. הקדושה נמדדת, על פי המקובלים, ביחס שלך לאשתך. זה המדד שלך ולילדים שלך. אז במקרה הזה חלוקה הוגנת בנטל היא מאוד קריטית. היא יוצרת הגינות בזוגיות וגם היא דינמית ומתפתחת. גם אני ראיתי אנשים שבהתחלה היה להם חלוקת נטל מאוד מזערית, ועם הזמן הם הרגישו יותר צורך ליטול עוד ועוד חלק, עוד ועוד חלק, לשחרר את האישה לפעמים, אם אפשר, לישון בשבת, לנוח בשבת, ולהפך. לעשות כמה שיותר למען בן הזוג, כדי שהנטל יתחלק יותר ויותר בשווה. עכשיו אני מגיע למשהו שהוא עשוי להיות קריטי. בוא נאמר, הרבה מאוד נישואין נהרסו כתוצאה מהקפדה על הסעיף הזה. מחוות יומיומיות וקטנטנות. זה נקרא הבעות חיבה. על הדברים האלה נהרסו בתים. כמה שזה נראה, זה אפילו פה סעיף ד' אצלי, אבל סעיף קריטי. כשהאישה מחייכת לאיש, לפני שיעור תורה שהוא נותן, אחרי דבר תורה שהוא נותן, היא מסתכלת עליו כמו הרב שלה. המחווה הזאת הופכת אותו לאדם הכי מאושר בעולם. כשהאיש שם לב למה שהאישה עשתה, בין אם היא גם היא לימדה תורה, בין אם היא הכינה את הבית מאוד יפה, איך שהיא ערכה את השולחן, איזה אוכל היא בשלה, הצורה שבה הוא התייחס, החיוך, המחווה הזאת, איזה יופי, כמה טוב שעשית או עשית את מה שעשית, זה לא מובן מאליו בכלל. הוא מרגיל את לשונו להגיד תודה, הוא מרגיל את הילדים להגיד תודה. מדי פעם הוא קונה פרחים, מדי פעם הוא מחזר. מחזר באמצעות מילים יפות, מילים של אהבה, נותן ביטוי ממשי לאהבה שיש לו. אומר בפשטות, כמה שזה קשה לפעמים, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך. אתם יודעים כמה זוגות התפרקו כתוצאה מהיעדר הביטוי המאוד פשוט של שלושת המילים הנפלאות האלה? אני אוהב אותך, או אוהבת אותך. אוהבת אותך, אוהבת אותך, אוהב אותך, אוקיי. אז הדברים האלה הם, הייתי קורא לזה הלב של הנישואים, המחוות היומיומיות האלה. קונה לפעמים מתנות קטנות, זוכר את היום נישואים, כמה שזה קשה, מסמן אותו בלוח השנה, חשוב, אתה קונה מתנות ליום ההולדת. יש התייחסות, יש אנשים שפשוט נפגעים עד עמקי נשמתם כשיש איזה מין הזנחה של הדברים האלה. והפגיעה הזאת היא כמעט, לפעמים כמעט לא ניתנת לתיקון. אנשים זוכרים את זה שנים ארוכות, מפתחים תינות שהולכות ומתגעשות במשך השנים בגלל אותן מחוות שנראות לנו קטנות, אבל הן מאוד אדירות בתוך מערכת הנישואים. אווירה יומיומית חיובית, כן. שאלה מצוינת. התשובה לשאלה הזאת זה כמו שאמר, השאלה שנשאלה היא האם זה לא קטנוניות, כל ההתעסקות הזאת. אז אני אענה לך במה ששמעתי מרבותיי. שמעתי מרבותיי שנפשה של האישה קשורה בנפשו של האיש בכל כך הרבה נימים, דקים, ורידים, עורקים, שאפשר לומר שחייה בידיו וחייו בידיה. כשאנחנו מבינים שזה עד כדי כך, אנחנו מבינים שאין פה קטנוניות בכלל. כמו שאלוהים מתגלה בגדלות, הוא גם מתגלה בפרטים הקטנים. כן, הקדוש ברוך הוא גדול, במה גדלותו נבחנת? שהוא מתגלה בפרטים הכי קטנים של המציאות. אותו דבר, אנחנו גם בבית שלנו. דווקא הדברים הקטנים האלה, הם מגלים יותר מכל את המערכת יחסים האמיתית שיש לך, לאשתך ולאשתך אליך. לכן זה לא קטנוניות. זה ממש, אני אפילו אקח דוגמה שאני חוזרת על עצמה במפגשים עם זוגות. האישה רוצה לספר לך את יומה. אתה מגיע עכשיו מהעבודה או מהלימוד, ועכשיו האישה אומרת, תשמע, אני חייבת לספר לך משהו ש- ש- שקרה לי, והיא מספרת לך. איך היא הלכה למכבסה? חזרה מהמכבסה? מה היה במכבסה? לפרטי פרטים. ואחר כך היא עברה דרך החנות וקנתה כך וכך וכך וכך. עכשיו, רוב הגברים מתפלצים. מתפלצים במצב הזה. הם לא יכולים כמעט לשאת את זה. כאילו, מה אני אמור לעשות עם מיליון הפרטים האלה? צריך להבין. שאתה לא נמצא עם אשתך כל היום. כשאתה מקשיב לה, ואתה נותן לה את הלב באותה הקשבה. הקשבה, לא הקשבה חיצונית, הקשבה עם לב. היא מרגישה שאתה נמצא איתה כל היום. שהיית איתה בכל המקומות שעליהם היא מספרת לך. זאת אומרת שגאלת את הבן אדם שאתה הכי אוהב, הבן אדם הכי חשוב לך, מבדידותו. באמצעות מה? מחווה כל כך פשוטה של הקשבה פעילה, שבה אתה מקשיב באוזן הפנימית שלך, ואתה מגיב ואתה מתייחס ברוב חשיבות לדברים האלה. אותו דבר גם האישה. כשגבר מגיע הביתה וקרא לו כך וכך במקומות עבודה, אם הוא נשאר קיר אטום, ותכף נדבר על קיר אטום, שזה אחד הדברים הכי מסוכנים לנישואים, אם הוא מגיע למצב כזה, הוא לא משתף אותה, היא לא נמצאת בחיים שלו. אם האישה לא תדובב אותו, וזה הרבה פעמים מה שאישה מצליחה לעשות באומנות גדולה, אם היא לא מדובבת אותו, הוא נשאר בודד בתוך הנישואים. הוא כאילו נשוי, אבל אם הוא לא משתף ולא מחבר את אשתו לעולם שלו, אפילו לעסקים שלו, לכל מה שהוא מתעסק איתו, הוא בן אדם לא נשוי. פשוט הוא מרגיש לא נשוי. ואדם לא נשוי, לצערנו הגדול, מחפש אישה אחרת. זה ברוב המקרים ככה. ולכן, כמה חשוב המחוות היומיומיות האלה, הבאות החיבה, הקשבה הזאת. דבר מאוד חשוב הוא אווירה יומיומית חיובית. זה נקרא באנגלית PSO. Positive Sentiment Override. כלומר, יצירת אווירה טובה בבית. בית מקושט ויפה, אישה מקושטת ויפה, גבר מקושט ויפה. מקפיד על הופעה חיצונית, מקפיד על לבוש, על ריחות טובים. בית שנראה ממש כמו בית, הוא כמו קן כזה. קן שנעים לקנן בו, נעים להיות בו. הוא יפה, הוא מאיר, עם צבעים נכונים, מאוזנים, עם ריחות נעימים, כן? בעיקר ריחות שעולים מן המטבח. הרבה פעמים מירת השמיים של הבן אדם היא הריחות של האמא שלו, של המטבח. הריחות של השבת זה הרבה פעמים אותם ריחות, אותם צלילים, שכשאתה נמצא במבחן על הזהות הדתית או המוסרית שלך, אתה נזכר בהם ואתה מתיישר. כמה זה חשוב. אווירה חיובית, יומיומית. כל הזמן לשמר את זה. חיוך, גישה חיובית, תמיכה הדדית. שהבית יהיה מקום שיהיה כיף להיות בו. שלא יהיה לאף אחד מבני הזוג תחושה מתי אני יכול לעזוב את הבית הזה. מתי אני יכול לברוח ממנו. להפך, הוא כל הזמן אומר, איזה כיף, אני הולך הביתה. מקום יפה, מקום נעים, מקום שפשוט טוב להיות בו. וזאת עבודה. העבודה הזאת יוצרת יחידות הפקדה ומשיכה. מה זה אומר? כשלאורך זמן הבית היה חיובי, היו מחוות הדדיות חיוביות, תמיכה הדדית, אוזן קשבת, התייחסות הדדית, שיתוף הדדי, וכן הלאה וכן הלאה, זה נקרא יחידות הפקדה. כאילו יש איזה חשבון בנק כזה של הזוגיות, ואתה מפקיד עוד ועוד ועוד ועוד. ואז מגיע משבר, יש משיכה. אתה מושך. אנחנו לא רוצים להיות באוברדרפט. כלומר, כמה שיותר משקיע, כמו שדיברנו מקודם, על כל אותם דברים שהם יחידות הפקדה, ממילא, גם כשאנחנו צריכים למשוך, יש לנו, ברוך השם, עוד הרבה בחשבון. לכן צריך כל יום להשקיע, כל יום לתת עוד, כל יום להתמודד עם הנושא הזה של אווירה חיובית, ובסוף יש לך יחידות הפקדה גדולות מאוד עם משיכות קטנות. זה מה שנקרא ניהול כלכלי נכון של משק הבית. נמצא שכל אותם זוגות שדיווחו על חיים מאושרים, מספרים על היכרות ראשונית זכורה לטוב. דהיינו, כשאתה שואל אותם, איך הכרתם? הם אומרים לך, וואו, זה היה נפלא, זה היה מדהים, זה היה מיוחד, אני זוכרת את זה, אני זוכר את זה. זה היה ממש מתוק מאוד. ההיכרות הראשונית נזכרת לטוב. היא יוצרת בסיס איתן להמשך. למה יש כזאת היזכרות טובה? כי יש עין טובה. כהחלטה. אני מחליט להתמקד בטוב. כשיש עין טובה, גם החוויות הראשוניות נזכרות בעיקרן בצד החיובי שלהם. גם אם היה שם כמה פישולים, אפילו הפישולים, הם נראים ככה די נושאי חן בתוך הקונטקסט הכולל. יש התעניינות הדדית, התקשרות הדדית, הזדקקות לאחר. מה זה אומר בעצם? זה אומר שכשאתה בצרה, למי תפנה? למי תפנה? כשאת בצרה, למי תפנה? אם בן הזוג שלך הוא הכתובת הראשונה, זה זוגיות טובה. אם האישה שלך היא הכתובת שלה אתה פונה בזמן שאתה בצרה, זה זוגיות טובה. איך זה זוגיות טובה? כי זו הכתובת שאתה פונה עליה. קודם כל, לפני הכל, לפני כולם. לפני הרב, לפני היועץ, לפני המטפל, לפני החבר. החברה שלך האמיתית היא אשתך. החבר האמיתי שלך זה האיש שלך. לא בגלל שזה החלטה של מישהו אחר. אתה מחליט שזה ככה, ואז זה ככה. מבינים? גם אם זה לא ככה, עדיין אני מחליט שכך זה יהיה. ואני עושה את זה, ולאט לאט זה נבנה. כשזה ככה, אז הייתי קורא לזה חוט השדרה של הזוגיות. כשיש משבר, כשיש אתגר, כשיש צרה, אני פונה לבן זוג שלי. וככה אני ממרכז אותו בחיים שלי, ככה אני הופך אותו לעיקר, העיקרי, כמו שהוא באמת צריך להיות.
גם אם אין לה את הידע המקצועי, הניסיון שיש להורה, אז אני חושבת
שלה. בטח. כי הוא שואל, גם אם אין לה את הידע המקצועי, או את הניסיון שיש להורה או למישהו אחר. בוודאי. כי המגע שלך, המפגש שלך עם האישה, הוא לא מפגש מקצועי, הוא לא מפגש בין ניסיון מועט לניסיון מרובה. הוא מפגש בין נפשות שביחד מתמודדות עם החיים. ההיוועצות איתה עולה אין מונים על פני היוועצות עם כל אדם אחר. מבלי לבטל את העצות מאדם אחר, מבלי לבטל את הצורך בכל שאר הדברים שאמרת, ניסיון ומקצועיות, כל הדברים האלה נכונים. אבל התמיכה הפנימית, ממש אתה מרגיש בפנים שאתה יכול עכשיו להתגבר על הגל הזה, זה בא מהאישה, לא מהמטפל. לא מהאיש מקצוע. לא מהאדם עם הניסיון היותר גדול. אלא מהאדם שהמחויבות שלו אליך היא הגדולה ביותר. איפה רואים את זה אגב? ביחידות מיוחדות בצבא. או ביחידות קרביות. שם, הקשר בין הלוחמים, נקרא אחוות לוחמים, הוא ברית דמים. היא ברית שממש היא כל כך חזקה. ולכן, גם אם יש מפקד מאוד מהולל ומוכשר, וגם אם יש מפקד מקצועי ומנוסה. אם המפקד הזה לא יתרח לפתח מערכת יחסים של אחוות לוחמים או ברית דמים, הוא לא רלוונטי בכלל ליחידה. אותו דבר גם במקרה שלנו.
לא, אבל הכוונה היא לנושא טכני, לא לנושא איתי, שאני לא יודע משהו.
נושא טכני באמת צריך לפנות לאדם מקצועי. אנחנו מדברים בעיקר על התמודדות רגשית עם משברים. גם התמודדות רגשית עם משברים היא קשורה גם התמודדות מנטלית, כי אתה יודע שכשבן אדם הוא נסער, יש בו אי נחת, יש בו אי ודאות, יש בו פחדים, גם החשיבה שלו היא לא טובה. אז גם אם הוא ילך לאיש מקצוע, לא מיושב בדעתו, מה הוא הרוויח מהמפגש, זה לא הרוויח כלום. היישוב הדעת הזה זה בינו לבינה, זה משם בא, כן.
מה המקרים שאני אגיד את הרמחון, אני חושב את זה שאימא אני משתתם לה, אז יכול גם לעורר את
קל, שפחד, או לערער את הביטחון, מה שאתה יודע, לא שפחד. אולי נגיד עוד איזה שבוע, המצאת כזה, אז אולי אינתם לשנות את הדבר הזה, שאתה אחרי הכל, הייתה ככה, ובסדר, וזה, שאלה מצוינת. שאלה מה קורה כאשר כשאני משתף אותה, אני בעצם מכניס אותה לפחדים, או מכניס אותה לבעלה אפילו. אולי זה לא נכון לעשות את זה, צודק 100%. כשאני מדבר על שיתוף, זה לא שיתוף טוטלי מיד. זה כבר דיברנו על הולך ומתחזק, הולך ומתגבר, הולך ומתעצם השיתוף. כלומר, בהתחלה זה שיתוף בסיסי. שני בני הזוג מגששים לראות שלא קרה שם משהו, לא הרסתי את הבן זוג. ואז מעלים את רמת השיתוף, מעלים. כשאתה מגיע בסוף, בסופו של דבר נגיד לגיל 40-50, ואולי הלאה, רמת השיתוף היא טוטלית. טוטלית. אתה לא מפחד לשתף את בן הזוג שלך בדברים הכי נוראים שעוברים עליך.
לגבי קיר אטום, מה?
לגבי?
שזכרת את הקיר אטום,
גירתו. נתייחס אליו. זה חשוב מאוד השאלה הזאת. אולי נתייחס באמת לזה קודם. בסדר? העלית לי להנחתה. יש תחום שלם שהוא, אנחנו קוראים לו איום על הנישואים. איום על הנישואים. קוראים לזה בשפה המקצועית מרכיבי סיכון ביחידת הנישואים. כלומר, תכונות אופי או דפוסי התנהגות באינטראקציה הזוגית שמסכנים את בריאות הנישואים. ללא טיפול בהם תחול הידרדרות בנישואים עד הכחדה. אחד מהם זה מה שאמרת. בגדול זה נקרא בריחה מדיון ללא התראה מראש או הפניית גב, תנועת יד, שתיקה, קירתום. זאת אומרת, יש איזשהו מצב שבו דיברנו על משהו ופתאום אחד מבני הזוג קם והולך, בלי הודעה מראש, זה נקרא קירתום. זה נקרא בשפה המקצועית stonewalling באנגלית. כלומר, זהו, טק, נתק. זה רעל לנישואין. רעל מרוכז. מצב כזה של נתק רגשי, על ידי הפניית גב, על ידי תנועה מזלזלת, על ידי קטיעת הדיון באיבו, בצורה, ללא הודעה מראש וכן הלאה, קירתום, זה רעל לנישואין. וזה ניתן לתיקון, כלומר כשמסבירים לבן אדם עד כמה הנזק הוא גדול, איזה אלבון מרגיש הבן זוג שאתה עושה לו דבר כזה, שכמעט, זה באמת כמעט בלתי ניתן לתיקון. וצריך לעבוד הרבה אחרי זה כדי יחידות הפקדה ומשיכה, כן? זה משיכת יתר. לא כדאי. אם כבר הזכרנו את הרעילות... בוודאי, אנחנו מדברים על האדם שנאטם. היא אומרת, הבן זוג הלא אטום לא יכול לתקן את הבן זוג האטום. בוודאי שזה לא תפקידו, כן? תפקידו קודם כל להבין, אני נמצא במציאות של קיר אטום, אוקיי? תנסה למזער את הנזק שעובר עליך, ובהזדמנות הבאה שיש בינך לבין הבן זוג איזושהי שעת רצון, תגיד לו מה זה עשה לך. ואז אתה עוזר לו. רעל נוסף מרוכז, נקרא ביקורת. אם הייתי מצייר לכם את המילה ביקורת, הייתם רואים שביקורת זה בית י' קוף וו ריש ויו תף בסוף. אם נחתוך את זה ונראה מה יש באמצע, קור. מי שרוצה בית עם קור, שיעשה ביקורת. ביקורת היא רעל מרוכז, הכי מרוכז שיש לנישואין. בטח כשהיא בזה בנוכחות גבוהה, כשיש הרבה ביקורת, אבל בכלל, בכלל, מלמדים בני זוג לא לבקר אחד את השני, אלא לבקש אחד מהשני. במקום להגיד, אתה עשית לי ככה וככה, אתה ואתה ואתה, פשוט להגיד, אני זקוק לחיבוק. אני זקוק למילה טובה. כלומר, במקום שפת ביקורת, שפת צרכים. אני צריך שתעזור לי. אני צריך אותך. אני הולך לאיבוד בלעדיך. זה לא בושה להגיד את זה. כשאתה לא רואה אותי, אני נעלם. תן לי 5 דקות מזמנך. זה להחליף. כלומר, הביקורת ניתנת להמרה. אפשר להחליף אותה בשפת צרכים ורגשות. בוודאי שאתם מכירים את כל המושגים של ביקורת, יחוס הסיבה לא פרסונלי אלא מצבי, לא להגיד אתה רשע עשית ככה וככה, אלא להגיד במקרה הזה עשית ככה זה פגע בי. להתייחס למצב ולא לבן אדם. אבל ללא יוצא מן הכלל כל מומחי הנישואין כולל פרופסור גוטמן, אומרים בצורה מפורשת שהביקורת על כל צורותיה, אין כזה דבר ביקורת בונה, אין דבר כזה בנישואין. כל צורות הביקורת בנישואין הם פרשי אפוקליפסה, כלומר הם מבשרי דעיכת הנישואין. זה עד כדי כך רעל. אני לא מדבר על ביזוי והשפלה, בעיקר ליד אחרים. אין אמרה לדבר כזה. ביזוי והשפלה זה אסון בתוך נישואין. התחלות שיח סוערות, קזוס בלי. את עשיתי ככה, ואתה, זה, כן? קריאה למלחמה, הכרזת מלחמת העצמאות. רעל. התגוננות יתר ללא נטילת אחריות. אבל אני מצטדק. אני, תראה, עשיתי לך את זה כי... קח אחריות. טעיתי, אחי. טעיתי, אשתי. טעיתי. אני מוכן לתקן. ועין רעה. עין רעה זה להתמקד בצד השלילי. אלה דברים שהם רעל מרוכז בתוך הנישואין. דיברנו על ביקורת, ביזוי והשפלה, בריחה מדיון ללא התראה מראש, התחלות שיח סוערות, התגוננות יתר, עין רעה. שישה רעלים מרוכזים בנישואים.
אז מה בכל זאת, איך בכל זאת יכולה להיות מה שנקרא סוג כל ביקורת בונה בין בני זוג, לפעמים אתה רוצה להעיר את בן הזוג על משהו. אתה רוצה כמו שאמרנו, למשל כמו שאמרה, בן אדם הוא אטום, אתה רוצה להגיד לו, שמע, היית אטום אז.
אוקיי.
סוג של ביקורת, לא? אז אתה עושה את זה נכון.
אז אתה לא אומר לו היית אטום. אתה אומר לו,
אני הרגשתי ש...
אני צריכה שכשאני מדברת איתך, אל תקום לי באמצע ותלך. זה מאוד פוגע בי. זה שפת צרכים, לא ביקורת. אני צריכה את זה. אני צריך שכשאני בא הביתה ואנחנו יושבים, תהיה מרוכזת רק בי. לא במאה דברים ביחד. אני צריך את זה. זה עושה אותי מאושר.
זה נכון,
זהו. בוודאי, בוודאי. זאת אומרת, להחליף את שפת הביקורת בשפת צרכים ורגשות. שפת רגשות אומרת, אני רוצה לשתף אותך, אשתי היקרה, שאני בדיכאון כבר 3 ימים. אני מרגיש לא טוב. קשה לי. הימים נראים לי כמו שאני נושא אותם על משקל של טונות על כתפיי. זה שיתוף רגשי. מה היא מבינה? א', שהיא חשובה לך, כי אתה פונה אליה. אתה משתף אותה סימן שאתה מאמין בה. ודבר שלישי, באופן טבעי, היא תרצה לעשות הכל כדי להקל עליך. בגלל שתי הסיבות הראשונות. הרווחת מכל הכיוונים. שפת צרכים ורגשות. אנחנו ממשיכים בנושא קבלה הדדית, אכלת האחר. חוזרים לדברים הנכונים. לא לעצב את האחר מהותית. אתה לא נשלחת לתקן את בן זוגך. לא נשלחת לחנך אותו. לא נשלחת בוודאי לאלף אותו. אתה החבר הכי טוב שלו. אתה בן זוג שכל הזמן ילמד עליו זכות. שכל הזמן יראה בעין טובה את מה שעושה. שכל הזמן יגן עליו. כל הזמן. ופה ושם מותר לך גם קצת להגיד כמה דברים שהם לא ברוח התמיכה הסוחפת והטוטלית. דבר מאוד חשוב שנמצא במחקר, הצבת גבולות ברורה בין הזוגיות לבין משפחות המוצא. אחד מהגורמים המרכזיים להתפרקות קשר נישואין זה התערבות יתר של משפחות המוצא בזוגיות. מהרגע שמתחתנים, וכך כל רבותינו וכך כל המומחים לנישואין אומרים, לא לגור עם המשפחה. לבנות יחידה משלך. להקדיש עוד שבת ועוד שבת ועוד שבת. כמובן מתוך התחשבות והקשבה, לא בתור איזה קוזק שעושה את זה בכפייה ובאגרסיביות, אלא כך צריך. דבק באשתו, והיו לו בשר אחד. יעזוב את אביו ואת אמו. כך גם היא, כך גם הוא. אנחנו ביחד עכשיו. יותר ויותר. מתבודדים ביחד. משפחות המוצא, אנחנו מכבדים, מעריכים, לא מתערבים, לא מערבים. כמה שיותר מערבים, יותר גרוע. מערבים מאוד, רעל מרוכז. זה החיים שלנו. אנחנו בונים אותם ביחד. זה בשיח שלנו, זה בהידברות בינינו, זה הסוד שבינינו. לא בכל דבר אנחנו צריכים לערב, בטח לא את משפחות המוצא, ששם המעורבות הרגשית היא כל כך גבוהה, שברגע שהם מתערבים, זה כמו פצצת אטום שהטלת לתוך הבית שלך. לא צריך את זה. אפשר לשתף את משפחות המוצא, אבל התערבות מאוד מסוכנת. שותפות ושיתוף, עבודת צוות, הבניית יום יום משותפת. אנחנו ביחד במשימה. אנחנו משתפים אחד את השני יום יום בהבניית סדר יום. מה את עושה מחר בבוקר? מה את עושה בצהריים? מה אתה עושה? מתי נפגשים? איפה את צריכה אותי? וכן הלאה. כל הזמן יש איזה מערך של עדכון הדדי, שיתוף הדדי ובנייה ותכנון הדדיים. גם יומיומיים, לא רק לכל החיים, אסטרטגיות לכל החיים. ממש מדברים ומשתפים כל הזמן. את נוסעת מחר? כן. את צריכה שאני אהיה בבית? כן, באיזה שעה? בטעמים. כל הזמן, שיתוף, שיתוף. חלוקת כוחות והצלת סמכויות, העצמת חוזקות הדדית לתועלת היחידה הזוגית. זה דיברנו על עין טובה, אבל פה עכשיו זה ממוקד על חוזקות. אני רואה שיש לך חשיבה כלכלית. אני רואה שאת יודעת איך לצמצם את ההוצאות של הבית. את עושה את זה ממש בכישרון. אני מציע שתקחי את זה. ביחד, אבל יש לך את זה. יש לך כישרון להעביר פרשת שבוע בצורה יפה, בבית. אתה תעשה את זה, בסדר? איזה יופי אתה עושה את זה. זאת אומרת, לקחת את החוזקות של איש ורעהו ולבנות איזשהו פאזל מאוד יפה, שבו כל אחד מרגיש איך החוזקה שלו בא לידי ביטוי בתוך המרקם חיים המשותף. זה העצמה הדדית. תקשורת אפקטיבית, פה זה דבר מאוד חשוב. מדברים על זה הרבה, אצלי זה במקום י'. תקשורת אפקטיבית. מה זה תקשורת אפקטיבית? ברורה. לא ניחושים. זה אחד מהדברים שהכי הכשילו אותי, אני מודה ומתוודה. הציפייה הבלתי הגיונית של הגבר, שאשתו תבין אותו בלי שהוא יגיד לה. זה, לא, זה ממש, לא יודע מאיפה קיבלתי את זה, אבל כנראה זה משהו מובנה בתוך הגבריות. אולי שלי, אין לי מושג, אבל הציפייה הזאת יכולה להיות גם לאישה, מהאיש. שהוא יבין אותה, בלי, לא צריך כלום, רק במבט עין.
זה בדרך כלל מה שקורה, לא אגב, אלא אישה...
זה בשני הצדדים, האמת, שני הצדדים. האמת שהגבר יותר מצפה לזה, כן. הוא מצפה, אתה יודע, הגבר, במיוחד גברים מסוימים שחונכו במקום שבו הגבר הוא במעמד כמו פעם, כמו שאומרים, אז הוא מצפה שככה היא תבין, אתה מבין? יש בזה משהו מאוד לא נכון. ובמקרה הזה, ללא ניחושים, להגיד, תראי, אני מחר אבוא מוקדם, את יכולה להיות בבית מוקדם בשביל שניפגש? לא כאילו אתה עומד מולה ואתה אומר לה, מחר אני בא מוקדם. לא מספיק. להגיד ברור עד הסוף, לגמור את המשפט עד הסוף.
יש שאלה.
כן. איפה עובר הגבול הדק שבין מה לשתף ומה לא לשתף עם הצד השני? וואה. התשובה היא פשוטה. עד כמה שזה נראה. אני משתדל, כן? בדברים פסיכופתולוגיים לא משתפים. יש דברים כאלה? מעט מאוד, באופן יחסי. מה זה דברים פסיכופתולוגיים? כאשר יש לבן אדם חלומות חוזרים ונשנים של משהו לא טוב, לא משנה מאיזה תחום, כן? וזה משהו שמאוד מעיק עליו, מאוד... אפשר לשתף את האישה קצת, אבל זה בעיקר למטפל. האישה היא לא מטפלת שלך, היא לא פסיכולוגית שלך, היא לא עובדת סוציאלית שלך. אוקיי? אם יש לך בעיה מורכבת מבחינה כלכלית, מורכבת אני מדבר, לא צריך לדבר שעות עם האישה על זה. צריך ללכת ליועץ כלכלי. כלומר, כשמדובר על בעיות שהן בעיות, הייתי קורא להן אסטרטגיות, שלך עם עצמך, זה לא לטיפולה של האישה. אבל רוב הבעיות הם לא כאלה, רוב השיתופים הם לא כאלה, הם יומיומיים, הם פשוטים, זה המקום, כלומר לא לעשות את האישה מטפלת. לא, אתה אומר לה, אתה משתף, כי אמרנו השיתוף מאוד חשוב, תראי יש לי חלומות קשים בלילה, אני לא נרדם טוב, אז ככה שאם את רואה אותי שאני זז וזה, יש לי חלומות קצת קשים. מה החלומות? לא תמיד חשוב לשתף. אני רוצה להתייעץ קודם. אחר כך אני אשאל את היועץ, אם הוא יגיד לי שכדאי לשתף אותך, אני אשתף אותך. לא, אם אתה אומר לה את זה ממקום של לא רוצה לפגוע בך, אני רוצה לשמור אותך שמחה, זה מקום אחר. אתה מבין? לא כל דבר צריך לשתף את הבן זוג, כי לפעמים הוא לא יודע איך להכיל את זה, והוא חושב שאתה עכשיו מסתכל עליו כמו הוא מטפל, כן? כמו יש מקצוע? לא. כלומר, בדברים פסיכופתולוגיים, דברים מאוד חמורים, תיזהר. שמור את זה לאיש מקצוע, תן קצת רמזים לאישה, כשהאיש מקצוע יגיד לך, אוקיי, הגיע הזמן לפתוח את זה עכשיו לפני זוגתך, או הגיע הזמן שתפתחי את זה לפני בן זוגך, אז תלך על זה. בסדר? אתה יכול להפגיע. לחזור על השאלה? השאלה הייתה, איפה הגבול בין שיתוף ללא לשתף? אז התשובה הייתה, בדברים פסיכופתולוגיים לא לשתף. לתת רמז. למשל, שאתה אומר לה, תראי, יש לי חלומות קשים, אני מאוד מאוד הייתי רוצה לשתף אותך, אבל לפני שאני אשתף אותך, אני רוצה לשאול איש מקצוע. את מרשה לי? חשוב שהיא תבין, כי היא עלולה לחשוב, לצורך העניין, שאולי אתה חושב על מישהי אחרת לצורך העניין. אז אתה יכול להגיד לה מראש, זה לא קשור לזה. אתה מבין? כלומר, צריך להרגיע אותה, אבל מצד שני צריכה לדעת, כי אתה לא ישן בלילות, תשמע, היא רואה את זה. אתה מבין? יש פה איזה משהו. נניח שיש לך דיכאון כבר קליני, לא דיכאון קל שחולף, אלא אתה כבר איזה חצי שנה כבר... אז אם תתחיל להכניס אותה עכשיו לתוך ארכיאולוגיה של הילדות שלך, כמו שפרויד עושה, או אדלר או יונג, לא תגיע לשום מקום. אתה אומר לה, יש לי בעיה, אני לא יוצא מזה הרבה זמן כבר, אני רוצה ללכת לאיש מקצוע. ואז הוא גם יגיד לך איך לשתף, איך להכניס אותה לתוך בסוד העניינים, בצורה מדורגת, בצורה מאוד מסוימת, כן? זה מאוד חשוב. על זה באמת נושאים פסיכופתולוגיים, ממש נושאים שהם בקיצור זקוקים לטיפול מקצועי, ולא נושאים רגילים של יום-יום. התקשורת הרגשית צריכה להיות גם באופוריה ובדיספוריה, כן? ברור. גם ברגשות שליליים וגם ברגשות חיוביים. הרגשתי מאוד קשה כשאבא שלך אמר לי את מה שאמר לי בשולחן שבת. הרגשתי מאוד קשה, הרגשתי פגוע, בסדר? מצד שני, וואו, אמא שלך קיבלה אותי מאוד יפה, איזה כיף, איזה יופי, כן? שיתוף בכל הטווח השיתופי. ועכשיו נגיע לנושא מאוד חשוב, ניהול קונפליקטים. יהיו קונפליקטים ויש קונפליקטים בתוך נישואים. כשבדקו זוגות שיח, ראו שיש להם דבר שמאוד מאפיין אותם, נקרא תגובה מושהת. תגובה מושהת זה לא שולפים, מיד. כלומר, בא בן הזוג ואומר, תשמע, אתמול ראיתי שהלכת לכספומט והוצאת 500 שקל וקנית לעצמך סקייטבורד. בלי לשאול אותי. מה זה? מה? אני עובדת קשה. יכול להיות קטע כזה. מה עושה זוג שיח? הוא לא מגיב עכשיו מיד. הוא מקשיב, זה נקרא תגובה מושהת. לא מיד. הוא מסתכל והוא אומר, רגע, מה היא אומרת לי? מה היא אומרת לי? יש פה זעקה לכאב. כלומר, התגובה המאוד טעונה היא לא פגיעה בי, אלא היא זעקה לכאב. היא כואבת את המצב הכלכלי, היא כואבת זה שלא שיתפת אותה. זאת אומרת, מתחת לכעס, מה יש? צורך. תתמקד בצורך ולא בכעס. עכשיו, יכול להיות שכרגע הכעס הוא כל כך גדול שאי אפשר להתמקד בכלום. אז אתה אומר בצורה פשוטה, אני מרגיש שזה מאוד טעון. אני מרגיש שקשה עכשיו לשוחח. אם זה מתאים לך, בואי קצת. אם נלך איש לעיסוקיו, נשתה מים, מתי שנרגיש קצת יותר ברי הכי, נשב ונדבר על זה. הצעה, גם היא יכולה להציע לך, כן? שאתה כזה. ואז משמרים. זאת אומרת, הקונפליקט הוא מנוהל, הוא לא משתלט על השיח. מה שנקרא תגובה מושהת. הגישה היא טיפולית ולא מוסרנית. אתה לא נותן לה מוסר, או היא לך. אתה אומר, במה אני יכול לעזור לך? אני מבין שמשהו מכאיב לך. אתה מבין? מהמקום הזה. זה המקום האמיתי. זה המקום הנכון. הומור ואמפתיה בית ויכוח. זה גם כן התגלה אצל זוגות שיח. ויש להם הרבה מנגנונים להפחתת מתחים. מעבירים על מידתם ולוקחים אחריות. העצה המקצועית לגבי בני זוג, על כל מכה מילולית שאתה נותן לבת זוג שלך, כן? חמש מחוות באותו יום, חיוביות. זה במצב בסיסי. זוגות שיח מאוד מאושרים, היחס הוא 1:80. מכה מילולית, 80 מחוות. זה זוגיות מאושרת. מכה מילולית זה מילה לא במקום, ביקורת כמו שדיברנו מקודם, כן? אתה קולט שעכשיו היה פה משהו שלילי. אוקיי, עכשיו לפחות 5 מחוות נפרדות באותו יום. מיידית, כן? לא לחכות לעוד 10 ימים. אלה בעצם דברים שפרסתי בפניכם בצורה מאוד מאוד ככה בשיח ראשוני. אני למדתי את זה במשך שנים. וגם עד עכשיו אני סטודנט. כלומר, הלימוד של נושא הנישואין זה לא לימוד לתואר אקדמי. מי שיבוא אליכם עכשיו עם תעודת יועץ נישואין, זה לא אומר שהוא האיש הנשוי המאושר במדינה. יכול להיות שאתה הרבה יותר מאושר ממנו. יכול להיות שהזוגיות שלך הרבה יותר טובה ממנו. רק שהוא למד דברים שכדאי לך גם אתה להיחשף אליהם, והוא גם הרבה פעמים מסוגל לעשות מקום לבן זוג שלך בתוך הקשר, שזה אומנותו של יועץ נישואין. מה אומנותו של יועץ נישואין? היא לעשות מקום לבן זוג בקשר. כי המקום נדחק, מצטמצם, מקובץ. הוא עושה מקום. בשיח בינו לבין בני הזוג, הוא לאט לאט מרחיב את מקומו של הבן זוג. כי יש שם בן זוג פגוע. יש שם בן זוג שהלך לאיבוד בקשר. יש בן זוג שלא שומעים אותו. הוא מדבר ולא שומעים אותו. הוא צועק ואף אחד לא מקשיב לו. בדרך כלל אלה בעיות של התפרקות של נישואין, או לקראת התפרקות, ואז היועץ עושה מקום. עושה מקום לבן זוג, עוד ועוד. תקשיב לו, אתה שומע? אתה מבין מה הוא אומר לך? תחזור על זה, שיטת אימגו. מה הוא אמר לך? אתה יכול לחזור על מה שהוא אמר לך? תחזור על זה עוד פעם? הבנת מה הוא אמר? וכן הלאה וכן הלאה. עושים מקום לבן זוג. לא חייבים להגיע ליועץ נישואים בשביל זה. אפשר לעשות את זה בעצמנו. בסופו של דבר, אם נסכם את המפגש הזה, האם יש למדע היום איזושהי שיטה, איזושהי תובנה? יש. האם זה מגדיל את יכולת ההשתדלות שלנו בתוך בניית הנישואין? בהחלט כן. ועדיין, השותף השלישי חייב להיות במערכת. זוגות שלא מתפללים על בני הזוג שלהם, גם אם ינהגו לפי כל הכללים פה, המשבר הגדול יטרוף את ביתם. מי שלא מזמין את הקדוש ברוך הוא לתוך הקשר, מזמין כל הזמן, כל הזמן, אומר לקדוש ברוך הוא, במילים פשוטות, אשתי היום, לא יודע מה יש לה, אני חסר אונים כלפיה. קדוש ברוך הוא, תעזור לי. ואז אתה רואה ניסים. בלי שדיברת, בלי שעשית פעולות, מי יודע מה, רק בזה שפתחת שהקדוש ברוך הוא ייכנס, נס קורה. ודברים מסתדרים, אתה אומר, איך זה קרה? זה קרה כי הקדוש ברוך הוא שם. והוא שם כי הזמנת אותו. כי הזמנת אותו לתוך הקשר. הזמנת אותו לתוך ההורות וגם לתוך הזוגיות. הרבה מאוד תפילה, הרבה מאוד סייעתא דשמיא. אין דבר יותר מקודש, אולי המקום המקודש, בה"א הידיעה, בית המקדש האמיתי של האדם, זה הבית שלו. הקשר הזוגי, זה הקשר המקודש ביותר בעולם. העם היהודי יודע את זה. העם היהודי יודע את זה היום גם כאשר הוא לא, הוא גלוי ראש ולא כסוי ראש. ולפעמים אנשים גלויי ראש, במקרה הזה ספציפית, לפעמים יכולים להביא לאנשים כסויי ראש תובנות שהם לא הבינו לפני כן. ואז מתגלה שבעצם סדנת דהרה אחד הוא, שבעצם המשימה הזאת של זוגיות היא משימה של כולנו, של כל בני האדם. אנחנו מודים לג'ון גוטמן שעשה עבודה נפלאה. אני מודה למכון מאיר שנתן לי את האפשרות לשוחח איתכם על נושא כל כך חשוב. אני חייב לומר שנהניתי מכל רגע, גם מהשאלות, גם מהקשבה. ואני מאחל לכם זוגיות שיח מאושרת. תודה רבה.